טוב, ערב טוב. טוב, מוצאי חנוכה שמח. נראה מי יתושש מחגיגת שמונת הימים. טוב, אז אנחנו, כן, אנחנו יכולים להתחיל. מגיע לנו אחרי הסוגיות הקשות שלמדנו קצת סוגיה כיפית. אנחנו למדנו כל מיני סוגיות קשות על מחלות ובאונס ודברים אחרים, מיתה, הכלה מתה אמא שלה, אבא מת אבא שלה. אז היום אנחנו לומדים משהו קצת יותר, קצת יותר שמחה, הגענו לחתונה עצמה. אנחנו נמצאים ב דף זין עמוד ב', הסוגיה מתחילה זין עמוד א', והנושא הוא ברכת חתנים. ברכת חתנים, מה שאנחנו קוראים שבע ברכות. אוקיי? הסתכלת במראה מקומות, אז חילקתי את זה לשניים. זה שתי סוגיות שהן בעצם שונות, אבל הן קשורות בהגדרת הברכה. נושא אחד זה איסור ארוסה לבעלה, בגלל מה הקשר לסוגייתנו חוץ מזה שבאמצע הסוגיה זה אכן מופיע, אבל זה קצת במקרה כפי שנראה, אבל בגלל המאמר שראשונים חוזרים ומצטטים פה, מאמר של מסכת קלה, קלה בלא ברכה אסורה לבעלה כנידה. יש איזשהו קשר בין איסור ארוסה לארוס לבין ברכה, קלה בלא ברכה אסורה לבעלה כנידה. אז זה נושא אחד, ומזה אנחנו נגיע לשבע ברכות עצמה בהגדרת האופי של הברכה והקשר שבין שבע ברכות של חתונה של חופה לבין שבע ברכות של השבוע. בהתחלה אני מזכיר רק מה של מה לא נדבר. לא נדבר על ברכת אירוסין חוץ מהנוסח שלו שהוא חשוב בשביל הנושא הראשון. רוב הסוגיה, כמעט כל הסוגיה, עוסקת במה שנקרא ברכת חתנים בבית חתנים, שזה שבע ברכות, וכל הנוסח של כל שבע ברכות, הנוסח נמצא פה. אבל מוזכר גם בגמרא שבבית אירוסין מברכים ברכת אירוסין. ברכת אירוסין זה ברכה שמתחילה שקדשנו מוצאתה וציוונו על הראיות וכן הלאה. אז יש דיון בראשונים לגבי א', עצם אופי הברכה הזאת, בעיקר בגלל הסיבה אחת פשוטה, זה נשמע מאוד כברכת המצווה בגלל הפתיחה, אשר קדישנו מצוותה וציוונו, קלאסית, ציוונו לעשות מצווה. אבל ההמשך הוא באמת מוזר, זה ארוך, ואין שם בדיוק מצווה, אלא מצווה לא תעשה, ואסר לנו את הארוסות, וציוונו על העריות, אין ברכות על מצוות לא תעשה, וזה ברכה ארוכה מדי, גם יש לו פתיחה וחתימה, ומכל הסיבות האלו יש דיון בראשונים כבר בראש בקידושין וגם בסוגיה בפסחים האם זה באמת ברכת המצווה קצת בנוסח שונה, ואם זה ברכת המצווה אז מה המצווה, איזו מצווה אדם מקיים כשהוא מקדש אישה. אז על זה אנחנו לא נדבר. אני רק אזכיר נושא שמעסיק את הגמרא שלנו לגבי ברכת חתנים שצריכים עשרה, אז יש דיון בראשונים אם ברכת אירוסין גם צריך עשרה. או אם קידושין צריך עשרה. מה מעמד של עשרה לגבי קידושין? מה שיעניין אותנו לגבי ברכת אירוסין זה הנוסח שלו, שכתוב שם, ועשר לנו את הארוסות. וזה הנושא הראשון שלנו. ויש כאן באמת מצב מאוד מוזר. כל הראשונים מסכימים, כי גם קשה למצוא אפשרות לחלוק, שיש איסור של ארוסה לארוס. יש איסור לפני נישואין של ביה בין ארוס לארוסה. למה המצב הזה הוא מוזר? כי בלמעשה האיסור הזה לא מוזכר בשום מקום בש"ס בצורה מפורשת. המקור העיקרי זה נוסח הברכה שמובא אצלנו. כשגמרא שאלה מה מברכים בקידושין, בזמן הקידושין, אז הברכה היא אשר קדישנו מוצאתה בציוונו על העריות ועשה לנו את הארוסות, והיטל לנו את הנשואות. שזה די מפורש, שהארוסות אסורות, והנשואות מותרות, שחופה, נישואין, מתיר. זה המקור. עכשיו, זה מקור טוב, לכן אני אף אחד לא חולק, אבל בלי ספק זה מוזר. כלומר, דרך אגב מנוסח הברכה, למדנו דבר שלא כתוב בשס בהקשר של איסורים והתרם, זה לא כתוב. יש גם גמרות שהן קצת קשות לפי זה. אבל כפי שאמרת, אף אחד לא חולק, אבל כיוון שהוא לא מוזכר בצורה מפורשת, אז ניתן לחלוק על האופי שלו, ומיד אנחנו נדבר על כך. יש מקור שני, וזה מה שתוספות כאן מצטט, ורשי מצטט, וכל הראשונים מצטטים בהקשר זה או אחר, וזה הברייתא בקלה, מסכת קלה רבתי. מסכת קלה היא לא מסכת של השס, זה ברייתא, ברייתא חיצונית, ברייתא מאוחרת, לא נחשבת בדרך כלל, כל הברייתאות, המסכתות הקטנות, הם לא, ראשונים לא מתייחסים להם כמקורות ברמה הראשונית. חלקם בכלל לא, וחלקם לפעמים כאיזושהי תוספת. מסכת קלה לא מצוטטת, אבל היא מוצטטת בשביל זה, כי כאן ממש היו נואשים למצוא מקור, ולכן אז ראשונים מצטטים את הביטוי קלה בלא ברכה. קלה זה אומר שהיא כבר מקודשת, אז יש אירוסין. קלה בלא ברכה אסורה לבעלה כנידה. הנושא כאן עולה אפילו לפני הברכה. אם אנחנו בזין עמוד ב', אז הגמרא מדברת על ברכת חתנים, נושא עיקרי שלנו, וכתוב ככה, תנו רבנן. אני מדלג על הקטע הראשון שבגמרא במקור מספר אחד, מתחיל מתנו רבנן. תנו רבנן, מברכים ברכת חתנים בבית חתנים. רבי יהודה אומר, אף בבית האירוסין מברכים אותה. אז רבי יהודה אומר שבבית האירוסין, כנראה בזמן האירוסין, זה אומר קידושין, הרי מקודשת לי, מברכים אותה ברכת חתנים. ברכת חתנים היא שבע ברכות, כפי שהגמרא תגיד בהמשך. אמר אביי, וביהודה שנו בבני שמתייחד עמה. אז אביי מסביר שאין כאן באמת מחלוקת. תנא קמא מדבר על המצב בגליל, כלומר המצב הסטנדרטי, ורבי יהודה מדבר על יהודה. ביהודה יש מנהג, מוזכר גם בהמשך הגמרא בדף תת עמוד ב' ובמשנה בדף י' ד'. ביהודה היו מייחדים חתן וכלה לפני הנישואין. הגמרא לא מסבירה למה, יש הצעות בראשונים, כדי שיהיה ליבו גספה, וכדי שיהיה קשר טוב, אבל מה קורה כאן במיוחד? אז יש כמה ספרות בראשונים, אולי זה בגלל גזירת יהודה שלמדנו בדף ג' עמוד ב', שגזרו על כל כלה שהיא תיבעל להגמון תחילה, ולכן רצו שכבר יהיה לה קשר זוגי, קשר של מיוחדת לו, קשר בשר, כבר לפני כן. ויש אומרים שזה בגלל סיבות אחרות, לא משנה, זה מנהג יהודה. אבל בגלל המנהג הזה, הבאי אומר, זאת הסיבה שמברכים ברכת חתנים בזמן האירוסין. טוב, מה הקשר? זה לא שהם לא עושים ניסויים. יש אירוסין, אחרי י' בית חודש יש ניסויים, יש חופה. אבל בתקופת האירוסין, אז הקלה והחתן מתייחדים. יש ייחוד. בסדר, אם זה אסור או לא, אנחנו ידרי, אבל זאת בעייתי, כן? זה לא נורמלי. בגליל לא עושים דבר כזה. אבל בגלל זה, ברכו ברכת האירוסין. אז כותב רשי, אני תפסתי גם את הרשי, בבני שמתייחד עמה, באירוסין, כדי שיהיה לי בו גספה, כדי לקבל, בדף י' ב', דאגו שיהיה קשר טוב בין חתן וכלה, אז ייחדו אותם ביחד. לפיכך, אומר רשי, מברכים ברכת חתנים מתחילה, תתן מסכת קלה, קלה לא ברכה, אסור לבעל כנידה. אז לא 100% ברור מה שרשי רוצה להגיד. אבל, לכאורה, רשי אומר, כיוון שיהיו מייחדים, וכתוב שהיא אסורה, אז יש בעיה. איך הם יכולים לייחד חתן וכלה ביחד, אם כלה בלא ברכה אסורה לבעלה כנידה? אז יש גם איסור, כנראה, אני מתחיל לנחש עכשיו. המילים אסורה לבעלה, אין שום ספק שמדובר באיסור ביה. כאן מדובר בייחוד. אז רש"י כנראה סבור, שאם יש איסור ביה, יש גם איסור ייחוד. כל אישה שאסורה בייחוד, אסורה בביה, אסורה גם בייחוד. כנידה. כנידה זה דוגמה לא טובה. כנידה איננה אסורה בייחוד לבעלה. אבל היא אסורה בייחוד לאנשים אחרים. אז הקלה אסורה בייחוד לבעלה. אבל הם יחדים. אז לכן הם מברכים. זה אומר שלמה, אז למה מברכים? כנראה שהברכה תתיר. לכן רש"י ידגש, קלה בלא ברכה אסורה לבעלה כנידה. אז עכשיו מברכים, אז עכשיו היא מותרת. ככה זה נשמע מרש"י. עכשיו הדבר הזה הוא באמת מעלה הרבה שאלות. איך זה מתיר? כלומר, נכון שמסכת קלה כתוב, קלה בלא ברכה אסורה לבעלה כנידה. מה ההסבר הכמעט, לא הייתי אומר ודאי, אבל ההסבר הראשון שעולה בראש לפירוש המילים האלו, זה שהמסכת קלה. קלה בלא ברכה, ביטו יפה, מה באמת הכוונה? אז כמעט כל אחד מניח שהכוונה היא קלה בלא נישואין. ברכה זה דרך מליצתי להגיד חתונה. כי בחתונה מברכים, כידוע, בקד חתנים. אז זה כמו קלה בלא שבע ברכות, כמו קלה בלא חופה. אבל אם מברכים בלי חופה, אז איך זה יכול להתיר? אמר ברש"י ככה משמע. מברכים בקד חתנים בתחילה, דתניא, קלה בלא ברכה, אסורה לבעלה כנידה. ולכן מברכים, כדי שהיא לא תהיה, היא לא תהיה אסורה. ככה כתוב ברש"י. אם אנחנו מיד נסתכל בתוספות, שזה מקור מספר שניים, התוספות הראשון, רבי יהודה אומר, אף בית האירוסים מברכים אותו בני שמתאחי דימה, ואמרינן, קלה בלא ברכה, אסורה לבעלה כנידה, ולפי שפעמים בא עליה, שלא לשם חופה, עושים ברכה מתחילה, כדי שתהיה קלה בברכה. אז מצד אחד תוספות יותר מפורש, שהוא אומר, אנחנו רוצים קלה בברכה. והוא אומר במפורש שאין כאן חופה. לפי שפעמים, גם התוספות כאן, הוא כותב דברים שלא כתובים מהגמרא. אם מייחדים, תוספות כאן אני חושב שאין בעיה בייחוד. מרש"י משמע שיש בעיה בייחוד, כי הוא לא הזכיר ביה. אז רש"י אומר, כנראה, אני חוזר בעילה כנראה הרבה פעמים כאן, כי המון כאן לא כתוב, שאם הקלה אסורה לבעלה, אז היא אסורה גם בייחוד. ומברכים כדי להתיר ייחוד. תוספות, כנראה חושב שייחוד זאת לא בעיה. למה? אינני יודע. האחרונים פלפלו, אולי אין איסור ייחוד. לא כל אישה שאסורה בביה, אסורה בייחוד. אולי. למה לא? אולי, לא יודע. ואולי תוספות חושב שאם זה רק הייחוד, אז לא היו צריכים לעשות איזשהו היתר, התירו. זה היה מנהג, המנהג התיר. אבל תוספות אומר קצת פסיכולוגיה. אם הם מתייחדים, אז יש סיכוי שתהיה כאן ביה. יש תוספות בדף י' עמוד ב', שאומר שיש כמעט ודאות שתהיה ביה. שאין אדם עומד על עצמו. אדם הרס, אישה. זה לא אירוסין שלנו, זה לא שידוחים. כן, זה קניין, היא מקודשת לו. ויש י' בית חודש. אז תוספות אומר, לא יודע אם זה מבוסס או לא, קצת סקפטיות של התוספות, אבל אומר, חזק, אין אדם מעמיד את עצמו, ולכן יש ביה. כאן הוא אומר, לפי שפעמים, בעליה שלא לשם חופה, כלומר, אם הוא יבוא עליה לשם חופה, נושא אחר, שתוספות כאן מניח, הרמב״ם גם כותב אותו דבר, ברמב״ם שאנחנו מיד עוד מעט נקרא, שביעה לשם חופה זה כמו חופה. לא צריכים חופה. אבל אולי יבוא עליה שלא לשם חופה. וזה באמת אסור. אז כנראה שביעה לשם חופה מותרת, כי זה נישואין. אבל ביעה שלא לשם חופה זה אסור, ואין נישואין. זאת הסיבה שזה אסור. אז לכן עושים ברכה מתחילה כדי שתהיה קלה בברכה. אז בתוספות זה עוד מפורש, באמת השאלה שאני שואל על רש"י, הברכה זה באמת המתיר? תוספות אומר במפורש, אין חופה ואין נישואין, כי הייתה ביה שלא לשם חופה, וכדי להתיר את זה, כדי שלא ייקשל, לא שאנחנו רוצים שהוא יבוא עליה, אבל זה יקרה, אז כדי שזה לא תהיה כאן כישלון, לא יהיה כאן מכשול, אז עושים ברכה כדי שתהיה קלה בברכה. אז קלה בברכה מותרת, קלה בלא ברכה אסורה. מה ההסבר? אז אומר, רש"י ותוספות הם לא אומרים אותו דבר, אבל בשניהם יש לכאורה הרעיון שברכה מתיר משהו, למרות שהברכה איננו חופה. זה מפורש בתוספות, רמוז ברש"י. לפי התוספות זה מתיר ביה, ולפי רש"י המטרה של ההתר הוא להתיר ייחוד. אני מניח שהוא גם מתיר ביה, אבל מטרת ההתר הוא להתיר ייחוד. כל זה בגלל הביטוי שמופיע במסכת קלה. קלה בלא ברכה, אסורה לבעלה כנידה. אז קודם כל מה למדנו מפה? משהו על הברכה. ברכת שבע ברכות הוא בלי ספק, ומישהו לא מסכים שירים את היד, הוא בלי ספק ברכת שבח. זה לא ברכת המצווה, אין שם אשר קדישנו, ויש שבע ברכות, שבע ברכות נפרדות, והם בכל מיני נושאים, ברור שזה ברכת שבח. לכן גם אפשר להגיד אותו במשך כל השבע ברכות, כל השבוע, חלקם או כולם. אבל ברכת שבח זה סוג של ברכה. אבל חוץ מזה שהוא ברכת שבח, זו עובדה. זה גם מתיר. זה מה שתוספות ברש"י אומרים. ברכת הברכה הזאת מתיר את היחסים בין הארוס והארוסה. שאלתי זה למה? או איך זה קורה? מה פתאום שברכה תתיר איסור? אז קודם כל, נקרא המשך של רש"י, שנמצא על סוגיה אחרת. אבל זה הרש"י הבא. כן? כי הגמרא מיד, אחרי הגמרא שקראנו, מזכיר את ברכת אירוסין. תניה אידך. תניה אידך. מברכים ברכת חתנים בבית חתנים, ברכת אירוסין בבית אירוסין. ברכת אירוסין, מה היא מברך? רבן בר רב עדה ורבא בר רב עדה תרווי ומשמי דה רב יהודה אמר ברוך השם הכן וכן ושאין הפצע בצבענו על העריות ועשר לנו את הארוסות ואיתו לנו את הנשואות. אז רש"י מסביר מה זה עשר לנו את הארוסות. כפי שאמרתי, מי שלומד רק גמרא, אז זה חידוש עצום, מעולם לא שמע שיש איסור ארוסה. מסביר רש"י, מי דה רבנן, אין איסור דאורייתא, למה שזה איסור דאורייתא, שגזרו. איזה איסור דרבנן זה? שעזרה שאומר, זה לא איסור חדש, מעולם לא שמענו עליו, אלא זה איסור ידוע. גזרו על הייחוד של פנויה, ואף ארוסה לא התירו עד שתיכנס לחופה. עזרה שמסביר שאיסור ארוסה לבעלה, האופי שלו, זה איסור פנויה. למרות שהיא מקודשת, אבל זה ממשיך עד שיהיה ניסורים שלמים. יכול להיות, זה סביר, כן? ברגע שמדרבנן גזרו על ייחוד פנויה, למה רש"י כותב ייחוד פנויה? כי זה מה שכתוב בגמרא. כל המקור שיש איסור ביאת פנויה, פנויה בא לפנויה, עובר על האיסור, זה רק דיוק מזה שיש איסור ייחוד. יש איסור ייחוד, בטח יש איסור ביה. אז יודעים שמדרבנן, בדין של שם ועבר, גזרו על הייחוד, או בזמן אמנן ותמר, גזרו על הייחוד, וזה כולל גם איסור ביה. אז רש"י מסביר, וההתר של אותו איסור, זה כשהם, למה להתיר באמצע? אנחנו רוצים שהם יהיו נשואים. אז הנשואים מתיר את האיסור הזה. זה אומר שלגבינו, מבחינת האיסור, אז הרוסה היא לא יותר טוב, היא לא במצב יותר טוב מפנויה. אוקיי, אז אנחנו יודעים גם את האופי של האיסור. חזל גזרו על כל אישה שאיננה נשואה לגבר, להיבעל על ידו. אז היא לא נשואה. מבחינתנו, היא פנויה. מוסיף רש"י, כנראה בגלל שהוא זכר את הרש"י הקודם, הדיבור הקודם, ואף הארוסה לא התירו עד שתיכנס לחופה, ובברכה. כן? אומר רש"י, כאן הוא מודה על האמת, מה שאני אחר כך לפני כן אמרתי, המטר האמיתי זאת החופה ולא הברכה. עכשיו רש"י עכשיו חייב להגיד את זה, אני אמרתי את זה לפני דקה מספרה. באמת, הברכה מתירה, החופה מתירה, לא, אולי לא. אבל רש"י עכשיו חייב להגיד את זה, למה? אחרי שרש"י הקדים מה שהוא הקדים, אז לא ייתכן להגיד שהמטר של איסור ארוסה זאת ברכה. למה? כי מה האופי של האיסור? האופי הוא איסור פנויה. אז ברור שהדבר שמסיים את השם פנויה צריכה להיות או אירוסין, לא נכון, או נישואין, אבל לא ברכה. אם תברך על פנויה, אני רואה פנויה ברחוב, ואני מברך עליה. ברוך השם עשה פנויה כל כך יפה. זה לא יתיר, כן? האיסור הוא פנויה. חזל רוצים שיהיה מיסוד ליחסים. שלא יהיה ביד זנות, אלא ביד קדושה. ואפשר היה להתיר באירוסין, ואפשר לא להתיר באירוסין, אבל אם זה לא באירוסין, אז זה נישואין. כלומר, האופי הוא שהיא פנויה עד שהיא לא נישואה לגמרי, ולא חצי נישואה. אז אין ספרה בעולם שברכה תהיה, אמרתי. ולכן רש"י כותב בצורה הגיונית, גזרו על ייחוד של הפנויה, ואף ארוסה לא התירו עד ש... הוא חייב להגיד את המילים הבאות, למרות שהן לא מחויבות מהטקסט, עד שתיכנס לחופה. כדי להתאים את זה לטקסט, הוא אומר, הוא בברכה. שמן הסתם זה הולך ביחד, חופה וברכה, הם ביחד. כדפרישת, עוד פעם, קלה בלא ברכה, אסור לבעלה כנידה. עכשיו רש"י מוסיף, לקראת רש"י, אדרבנן נמי מברכים בציוונו, כיוון שרש"י אמר שהאיסור הוא רק לרבנן, אז אולי לא מברכים, כי צריכים להגיד בציוונו. כשברוך הוא לא ציווה, אז הוא אומר, לא, זה ידוע שמברכים לשון ציוונו גם על מצוות הרבנן, כדי אשכן בנר חנוכה, שבת דף חף ג', זה הקשר לעידן, כן? מברכים על נר חנוכה, גמרא מפורשת, פרגמה שואלת, מה? בציוונו? הוא אומר, כן, בציוונו, שכתוב, לא תסו, כן, לא תסו מכל אשר. טוב, אז הסוף לא מעניין אותנו, זה... מה שמעניין אותי זה הפיתולים שרש"י כאן עושה. מצד אחד, רש"י, בגלל הסברה היסודית שלו, שמדובר באיסור פנויה, זה חידוש של רש"י. אפשר לחשוב על הסברים אחרים, מיד נגיד אותם. ורש"י אומר זה איסור פנויה. לכן רש"י נאלץ להכניס כאן לסוגיה דבר שאין לו מקור, אני חושב שזה מאוד הגיוני בכל מקרה, אבל רש"י נאלץ להגיד אותו, שהמטיר של איסור פנויה, זה יהיה חופה. אבל ברש"י הקודם, למדנו, שברכה בלי חופה גם מתיר. לפחות את הייחוד. ושם אין חופה. כי זה, במפורש, זה בבית האירוסין. זה בזמן האירוסין. ולכאורה אין שם חופה. אז זה שני רש"ים, שני דיבורים אחד אחרי השני, איך מסתדרים איתם? זה גם סתירה מילולית. רש"י אומר שהיא אסורה עד שתיכנס לחופה או בברכה. ורש"י הקודם הוא אמר שמברכים כדי להתיר ייחוד, בלי חופה. אני כנראה בלי חופה, ככה הרגשתי. תוספות אמר במפורש בלי חופה. אז זה גם סתירה מילולית, אבל זה גם סתירה, כבר, זה לא נוכל לתקן את זה על ידי זה שנמחוק איזה מילה פה ושם. שיטת רש"י, שאיסור ארוסה זה איסור של פנויה, לכאורה מחייב שהמטיר תהיה רק חופה, כלומר נישואין. ולכן אני חוזר לשאלה המקורית, אז מה מתיר את הייחוד ביהודה, בארץ יהודה, שהיו מייחדים קלות, לא נשואות, ויש איסור שכנראה נובע מאיסור של ביית ארוסה. אז מזה נבע איסור ייחוד ארוסה, ומה שמתיר אותו זה סתם לברך כמה ברכות, וכל שווה ברכות, וזה כבר איתיר. לולי הרש"י השני, הייתי אולי אומר שיש איסור שנקרא קלה בלא ברכה. באמת חוץ מי צורך בנישואין. אבל זה איסור חדש. חז"ל אומרים ש צריכים לא יודע, ביה זה דבר חשוב מאוד, ולכן צריכים לברך לפני כן. וקלה בלא ברכה אסור לבעלה כנידה. אבל רש"י שהסביר זה לא ככה. איסור הוא בגלל איסור פנויה. איסור פנויה זה לא בגלל חוסר ברכה, אלא בגלל חוסר קשר. חוסר מסגרת. אז חייב להיות חופה באמת. יש כמה תירוצים אפשריים לבעיה הזאת בשיטת רש"י. אחד מהם שלא משמע שזה שיטת רש"י, אבל נמצא בשיטה מקובצת מקום מספר 3, כתוב בשם הגאונים. פירוש הגאונים כתב בזה לשונו, מקום מספר 3. אמר רבי יהודה שנו, פירוש, הדברכים בקת איסורין, במקום שעושים אירוסין, מפני שדרכן לייחד קטן וקלה באירוסין. לפיכך, מברכים בקת איסורין באירוסין, שאם בא לידי הרגל דבר, יעשה בהתר. אוקיי? זה הבנו. זה כמו תוספות. לא צריכים לצאת בשביל הייחוד. הכיוון שמייחדים, אם יבוא לידי הרגל דבר, לשון נקייה של ביה, אז יעשה בהתר. מה ההתר? דכיוון דברכו ברכת נישואין ככניסת חופה דמי. ואף אגב זה לא כתיב הכתובה, כלומר אפשר לדורי בהתר המהדרינן. אז יש לו שאלה על שיטתו שיש איסור אחר שזה ביה בלא כתובה. אז הוא אומר, אין לי חינמי, זה אין לי תירוץ, אבל לפחות ניסו לעשות משהו. לגבי האיסור של ארוסה, אז זה מותר, למה? כי זה ככניסת חופה דמי. אז זה לא בדיוק הסבר, אבל זה ניסיון לרבה את העיגון. הוא אומר שהברכה לא מתיר בגלל ברכה. הברכה מתיר כי זה סוג של כניסה לחופה. אני לא יודע מה בדיוק הכוונה. כלומר, הוא אומר שזה כן חופה? אז אחר כך לא עשו עוד חופה? הלשון של הברייתא הוא, מברכים ברכת האירוסין בבית האירוסין וברכת חתנים בבית החתנים. רבי יהודה אומר, אף בבית האירוסין מברכים ברכת חתנים. אבל אחר כך יש עדיין ברכת, אחר כך יש עדיין בית חתנים, כלומר יש עדיין חופה. אז זה לא מתכוון שפשוט ביהודה הקדימו את החופה. כל הרעיון של יהודה זה לעשות ייחוד לפני החופה, חודשים לפני החופה, כדי שליבו גספה עד שיגיעו לחופה. אז הוא כתב זה, כמובן יש קו דמיון שם. תכוון דברכו בקד איסורין ככניסת חופה דמי. עניין האיסור שלנו, לעניין איסור הרוסה, זה כמו חופה. יש הצעה להבין מה הוא רוצה להגיד? השיטה המקובצת כאן? אני אשאל שאלה פשוטה. מה זה חופה? זה שאלת יסוד בהבנת פרק ראשון של קידושין והרבה הרבה סוגיות וכתובות. הבעיה היא שאין באמת תשובה. מה זה חופה? הרי אומר ייחוד, שזהו לקח מן הסתם מהרמב״ם במקור מספר 4, שהרמב״ם אומר, וייחוד זהו הנקרא כניסה לחופה. אם אינני טועה, הייתי בחתונה של הראל, ואני לא זוכר, בנסם היה שם ייחוד, אבל רוב האנשים שהיו שם לא חשבו שהייחוד זה חופה, חשבו שהחופה זה חופה. כך כמו שכתוב ברמה, שאנחנו עושים חופה בגלל שמעמידים ארבע כלונסאות ויריה על גביהם. זה חופת האשכנזים. יש בראשונים 7 שיטות מה זה חופה. הרמב״ם יש לו הגדרה, לא רק תיאור, אלא הגדרה. וייחוד זהו הנקרא כניסה לחופה. ייחוד זה אומר, יתייחד עמה ויפרישן לו, מילים הקודמות. ויש את ארבע כלונסאות, ויש כיסוי בהינומה, בדקן, ביידיש. ויקח אותה הביתה, ויש כל מיני שיטות. נדמה, זה היה זה שיעור בשנה שעברה. מה למדנו? למדנו קידושן. יכול להיות, כן, יפה. אני לא זוכר. מי זה? עדיין הרל מדבר? טוב, זה הרל היה כאן לפני שנה. אני לא רוצה לסכם את כל השיטות בצורה נגטיבית. חופה זה שום דבר. לפי הרמב״ם, זה לא נכון. הרמב״ם יש לו ממש הגדרה. אבל לפי שאר הראשונים, כשקוראים את הרמה ואת בעיקר את ראשוני אשכנז, כלומר, המרדכי אומר שחופה זה מכסים פני קלה. זה יכול להיות שזה מדיורייתא. הלא, זה לא מוזכר בשום מקום. הכוונה היא, אין אופי מיוחד לחופה. חופה זה כשעושים איזשהו טקס להגיד שהגענו לסוף. ולכן זה יכול להיות אותו דבר. גם ארבע כונסאות ביראה על גביהם, מישהו חושב שזה גזרת הכתוב? איפה זה כתוב בגזרת הכתוב כזה? אלא זה מנהגנו. מה שאנחנו עושים זו חופה. ואם אנחנו נמצא מקום שעושים את ההפך, ששמים סדין על הרצפה ועומדים על הסדין ורוקדים מסביב, אז זה גם תהיה חופה. נדמה שיש גם שיטה כזאת שרוקדים מסביב. כלומר, כל דבר שעושים זו חופה. אם זה נכון, אז יכול להיות שברכה זה גם חופה. כי הברכה הזאת, זה הפרדוקס של שיטת רבי יהודה. זאת ברכה שהיא מיוחדת לנישואין, ולכן אם עושים את זה באירוסין, אז יש כבר אופי מסוים של חופה. אולי זה לא מהחוש של חופה, כך אני עדיין מניח, עשו עוד חופה אחר כך. אבל לגבי האיסור של אישה לבעלה, אז רואים את זה גם כן כחופה. כי חופה לא צריכה להיות, מה, אין ברכה ליכולת חופה. זאת אומרת שכל דבר אולי בעיקרון יכול להיות חופה. יש שם שלט, מה שיש שם הכרזה, הודעה, אופי בולט של חופה, של נישואין, זה הטקס של הנישואין. אז בקת החתנים, בקת הנישואין, שבע ברכות, יש בעל אופי מאוד 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 בולט ומיוחד לנישואין. שאני אומר, זה פרדוקס, כי ביהודה זה דווקא לא נכון. כלומר, ברגע שביהודה מברכים את זה כל הזמן בשעת האירוסין, אז בכל הסברה הזאת אוכלת את עצמה. ובגליל, אם אני הולך ברחוב, אני שומע שבע ברכות, אני יודע שזו חופה. יודע שיש שם נישואין. אז לכן, וגם ביהודה זה היה צריך להיות ככה. אלא, שבגלל שמייחדים, אז ייבו אותו, ונשאר לו האופי. זה חלק מטקס הנישואין, וכיוון שהוא חלק מטקס הנישואין, אז יש אופי לפחות חלקי של, של, של נישואין כאן. ומילא פתרתי את הבעיה מה ההתר. המטר הוא שלגבי זה אני אומר שיש כאן סוג של חופה, התחלת חופה, ככניסת חופה, כך כתוב במקור הזה, ככניסת חופה. זה עונה על השאלה. מה המטר? אז המטר זה חופה. וזה כחופה. קצת כחופה. איך ברכה? כל מה שאני רציתי עכשיו להסביר זה איך ברכה יכולה להיות חופה? התשובה היא, ומה הציפיות שלך? מה כן חופה? אם כל דבר יכול להיות חופה, אז גם ברכה יכולה להיות חופה. גם שלט גדול שכתוב, זו חופה, גם כן תהיה חופה. בעצם. מוטי שואל, רש"י כתב חופה וברכה, כלומר ברכה איננה חופה, אלה שני דברים נפרדים. אני מסכים איתך. זה לא פשט טוב ברש"י. אני לא הייתי אומר שזה 100% לא בלתי אפשרי, אבל אני מסכים איתך, זה לא פשט טוב ברש"י, כי רש"י לא אומר את זה, ונכון, בשימוש שלו, בוא נגיד ככה, מי שיתעקש, מי שאוהב את הסברה הזאת, כן יכניס אותו לרש"י. שרש"י אמר, בברכה בחופה, לזה הוא התכוון. במנהג שלנו יש שם שני דברים, חופה וברכה, אבל הם הולכים ביחד, ולכן, אם תנתח, אם תפריד ביניהם בצורה מלאכותית, כמו שעושים ביהודה, אז חלק מאופי החופה נדבק לברכה ועוברת איתו לאירוסין. אבל אני עדיין מסכים איתך, לכל זה לא ממש בככה מרש"י. אבל זו אפשרות אחת, להסביר את רש"י, אם לא חושב שזה מסביר את רש"י, שיסביר את התוספות. התוספות אמר שברכה מתירה משהו, כדי שתהיה קלה בברכה, שהכל זה רק התייחסות ללשון של הברייתא במסכת קלה, אז אולי זה ההסבר. תוספות אומר שברכה מתירה. ההסבר הכי טוב, מבחינת מה זה טוב, עם הכי פחות חידוש, זה להגיד שברכה מתירה, כי חופה מתירה, וברכה יש לו אופי שכחופה, ככניסה לחופה דמי, קצת כמו חופה, לגבי משהו, לגבי מה שמעניין אותנו. אולי, בוא נגיד ככה, ברמה בעל הבטיש, ולמה היא אסורה? כי לא מזדו את זה מספיק, כי לא יצרו קשר חיובי ביניהם. אירוסין זה רק קשר שלילי, זה רק קניין, זה רק משפטי. היא לא מותרת עד שהם לא מתחילים לבנות את חיים ביחד. אז אוקיי, לא צריכים סוף, צריכים התחלה של הבנייה. אז הברכה היא התחלת החופה. אני יכול להגיד כל מיני דברים. אני אזכיר בקיצור אפשרות אחרת שהיא מפולפלת אולי מדי שנמצא באחרונים, וזה להגיד שרשי בעצם יש לו שני דברים. תזכרו שרשי עצמו דיבר על ייחוד ולא על ביה. אז היה אפשר להגיד דבר כזה, ביה אסורה, ברכה לא מתיר ביה, צריכים רק חופה תתיר ביה. אבל לא אמרנו לו לבוא עליה, אמרנו להם להתייחד. אנחנו חוששים, אם יש ייחוד, כמו בכל איסור ייחוד, חוששים שאם יהיה ייחוד, אז יבוא לידי עבירה, יבוא לידי ביה. עכשיו, במקרה שלו, במקרה של החתן שלנו, יש לו דרך להתיר את הביה. איך הוא יתיר את הביה? תוספות רמז לזה. יעשה ביה לשם חופה. זה לא כל כך פנטסטי, זה לא כאילו היתר, סך הכל הם עומדים להינשא, והוא יודע שזה אסור בביה, אז אם הוא לא יעמיד את עצמו, הוא לא יוכל להעמיד את עצמו, והפיתוי יהיה גדול מדי, אז שיתכוון, נכון, ההורים רוצים לעשות חגיגה גדולה מאוד בעוד כמה חודשים, שיתכוון לשם חופה, אחר כך יסעות, עדיין יסעו מסיבה בעוד 6 חודשים. אבל לא צריך לאכול באיסו, יכול לאכול בהתר. כיוון שכן, אז, עכשיו החידוש, אז גם ייחוד לא אסור. כי ייחוד זה רק אסור, שם יבוא לבול, אבל אם הוא יבוא לבול, הוא יכול להתיר. אז גם אין לנו סיבה לעשות גדר מדרבנן ולעשות הייחוד. אז בעצם אין איסור, זה אלף, זה סברה, למה אין איסור ייחוד בארוס וארוסה? כמו שקוראים בתוספות, שתוספות דילג על הייחוד. כנראה שאין איסור ייחוד, זאת הסיבה. כי לא גוזרים על הייחוד אם זה לא בהכרח יביא לידי איסור, כי הביה היא לא לגמרי אסורה. אפשר להתיר אותה. אז אם זה כך, אז למה צריכים את הברכה? אז אין איסור בכלל. אז צריכים להוסיף שיש עוד איסור. זה לא כתוב ברשי. חוץ מן האיסור של פנויה, יש רשי הסביר אותו לא ברשי הראשון, אלא רק ברשי השני. כשאנחנו מבחים, ויעשה לנו את הרוסות, אז זה בגלל איסור פנויה. שהיא אסורה עד שלא תהיה חופה. אבל חוץ מזה יש איסור אחר של קלה בלא ברכה. וזה איסור עצמאי, חוץ מאיסור פנויה, יש גם איסור דווקא בארוסה בגלל שאין ברכה. כי הברכה יפה, זה מוסיף קדושה, זה מוסיף משהו. אז בזה הם מברכים. אמרתי, זה מפולפל. כי אנחנו, כדי להסביר את רשי, אנחנו חושבים שיש שני איסורים. האיסור של רשי הזכיר ועוד איסור. האיסור של רשי הזכיר, באמת צריך, כמו שאמרתי, האיסור של פנויה זה ודאי המטר, זה חופה. אינו חינמי. אבל לא צריכים להתיר אותו בחופה, כי אנחנו עוסקים רק בייחוד ולא בביה. רשי לא חושש באמת לביה. ביהודיים, לא כיוונו אותם לביה. ברכו כדי שיהיה היתר ייחוד. עכשיו, ייחוד מותר בגלל שאין הביה בהכרח אסורה. אז למה צריכים בכלל את הברכה? או, כאן משהו חסר ברשי. הוא לא הסביר איזה איסור הברכה מתירה. האיסור שהברכה לבד, לא חופה בברכה. אלא מה האיסור, איזה איסור ברכה לבד מתיר? זה האיסור שכתוב בסכת קלה. קלה לא ברכה, אסור לבי לקנידה. אז האיסור הזה זה איסור עצמאי, ושם צריכים ברכה ולא צריכים חופה. זה קראתי את זה, אם אינני טועה, חידושים של ספר מסעת משה, של משה חברוני, היה ראש ישיבה בחברון, לפני 40 שנה, וזה מבריק, טוב, רשי קשה. בכל מקרה, למדנו כאן אפשרות ועוד אפשרות. איסור ארוסה לבעלה זה או איסור ייחוד או איסור פנויה. היא עדיין פנויה לעניין האיסור הזה. היא לא פנויה לאחרים, אבל היא לא אשתו. צריכים אשתך, ואשתך זה רק ב-100%. זה שיטת רשי. והאפשרות אחרת, שהיא פשוט עולה בגלל שמשהו אחר, זה שיש גזירה מיוחדת מדרבנן שתקנו ברכה, ותקנו שבלי ברכה היא אסורה. זה מין חיזוק לעניין הברכה. כיוון שתקנו ברכה, אז אמרו, צריכים לחכות לברכה. ויש שיטה שלישית אני מיד אתייחס הראל בואו קודם כל נראה טוב, נתכנס מיד. הראל מציע הצעה רואים שאני התקשיתי להגיד את הספרה הראל מציע שהברכה היא ברכת הננן ברכת שבע ברכות ברכת שבח אוקיי אמרנו שזה ברכת מטיר מה זה ברכת מטיר? האב טיפוש של ברכת מטיר זה ברכת הננן אסור לענות מעולם הזה ולא ברכה לכן צריכים לברך שעה כל לפני ששותים מים או המוציא לפני שאוכלים לחם אז יכול להיות שחזר תקנו כמו זה לא אותו תקנה אבל תקנו ברכה מסובכת שבע ברכות או שש ברכות שלמות על קלה כלומר על אישה וצריכים לברך את הברכה הזאת כדי להתיר כי צריכים לברך לפני שנהנים יכול להיות אבל זה לא איסור פנויה אז כן אז עוד פעם זה בסדר זה לא כמו רשי או לא כמו חצי רשי כן אני לא יכול להכחיש, זה יכול להיות. יש במאמר מוסגר מאוד, בסך הכל בכות הננין, זה פרק בברכות, פרק שישי. ויודעים שזה הולך על אוכל וריח. שני הדברים שיש בכות הננין. להכיב אצל מכות אחרים זה ספקולציה. אין ביטוי בגמרא שיגיד שיש עוד הנאות שצריכות עליהם לברך. יש משפט בספר אור השם של רבחסטה קרסקס שהוא עוסק בתמי המצוות פרק קצר, זה לא כמו הרמב״ם 14 פרקים, אבל זה פרק לא קצר, זה פרק ארוך, אבל פרק אחד זה סקירה של הרבה מצוות הוא מזכיר שם, דרך אגב שבבוקר יהודי מברך שלא עשה ניגוי והוא אומר שהברכה הזאת היא ברכת הננן אתה קם בבוקר ואתה נושם ואתה עומד ליהנות, להיות יהודי, אז אסור ליהנות בעולם הזה בלא ברכה, ולכן צריכים לברך שלא עשה ניגוי. זו עוד הרחבה אפשרית של המושג של ברכת הנהנים. בסדר, יכול להיות. יש שיטה שלישית, שמובעת ברשב"א, מקור מספר 5, בשם הרייבד, והיא באמת שיטה פנטסטית. כותב הרשב"א, יש מפרשים דארוסה מותרת והתורה עד מדברי נסרת שיכנס לחופה. זה מה שקראנו ברשי. מי דרבנן. והראיה, הנה הוא הופך את כל הגברה על ראשה, ממנהג יהודה שמייחדים קודם כניסתה לחופה. אז הוא אומר, זה היה איסור דיוראית, אז איך ביהודה היו עושים את זה? כי זה ודאי יש איסור ייחוד, ומה יכול להתיר? אם זה איסור דיוראיתא, אז ברכה זה בטח לא המטיר. אם זה איסור דיוראיתא, אז רק ניסורין, כמובן, זה המטיר. אז איך עשו את זה ביהודה? אלא התשובה, יש זה דרבנן, אז מצאו איזה דרך להתיר ביהודה. אבל אי אפשר להתיר איסור דיוראיתא ביהודה. זאת הראיה שלו. ועצם זה שביהודה מתירים, סימן שזה לא איסור חמור. ובכי מסר לנו, עוד פעם, כמו שרש"י הסביר, אפשר לברך בציוון ובאסר לנו גם מדברים דרבנן. שבוכים עמיק המגילה, ועונה חנו קשה מדברים. והרייבד, פירש, דחופה דאורייתא. הכוונה היא שחופה זה מדיוראיתא להתיר את האיסור מדיוראיתא. עכשיו, הראיה של הרייבד, כפי שהרשב"א יאיר, היא באמת תמוה מאוד. הרייבד מביא ראיות שיש מושג שנקרא חופה מדיוראיתא. דהיינו, הפרת נדרים. הבעל לא מפר נדרים עד שלא תיכנס לחופה. יש הבדל, יש כמה הלכות שמוכיחות שיש דבר שנקרא חופה מדיוראיתא. יגיד הרשב"א עוד מעט, אז מה? אני מדלג קצת. ואינו צריך, רואים? דאף אגב חופה דיוראיתא לעניין נדרים ולעניין קטלה, קטלה הכוונה היא שאישה נשואה אז אשת דשזינתא היא בסייף וארוסה היא בסקילה. הבדל קטן, אבל הבדל. מכל מקום לעניין היתר ביה, מכמן שנתקעת שהרי היא קנויה דבר מותרת לא מייתה. זה לא ראיה. אז יש דבר שנקרא חופה. השאלה שלנו עם איסור הארוסה היא מדיורייתא. הרייבד מבין, זה מאוד מעניין. ולכאורה, באמת לא מוכח, שאם יש דבר שנקרא חופה, זה אומר שהארוסה היא לא 100% אשתו, כי יש נפקא מינות, הוא לא יכול להתיר נדרים. אז לכן, סביר מאוד שיש איסור ביה. כי ההתר ביה זה אני אגיד מה הרעיון שאני חושב מהיל לך אחרי זה? התר ביה זה ודבק בשתו ויהיו לבשר אחד. אישות, קניין, מה זה אכפת לי שעשית קניין? קניין יכול לאסור אותה לעולם, אבל ההתר זה נובע מזה שהם ביחד, והרוסה היא לא ביחד, איך אני יודע? כי יש עוד דברים שחסרים. אבל הרשב"א דוחה את זה. בסדר, בכל מקרה, הרייבד אומר שיש ארוסה אסורה לבעלה מדיורייתא. הפלא הוא, פנויה, אין מי שחושב שאיסור פנוי או בעלה פנויה זה איסור דיורייתא, לכאורה, אני אומר לכאורה כי מי יודע, אבל זה שחופה זה דיורייתא, אבל מאיפה בא האיסור? רשי אמר זה איסור פנויה, ורשי מיד אמר, ואיסור פנויה הוא כמובן דרבנן, כמו שמצאנו שגזרו על ייחוד פנויה. אז מה יכול להיות האופי של האיסור הדיורייתא שהרייבד מדבר עליו? אז יש שתי אפשרויות. או שהוא באמת חושב שכל אישה אסורה אלא בנישואין. והדבר הזה יהיה מאוד מעניין, כיוון שיש מחלוקת מפורסמת בין הרייבד ובין הרמב״ם שנשמע הפוך. שהרמב״ם אומר שאיסור קדישה זה איסור של פני הבעל הפנוי, איסור לאו מדיורייתא. והרייבד שם כותב שאין איסור כזה. בפרק א' מלכות אישות. אז יש אולי דרך כן להתאים את הרייבד עם עצמו. בסדר, זה אפשרות אחת. הרייבד חושב שיש איסור דיורייתא, אולי לא איסור קדישה, אולי לא איסור לאו, אבל יש איסור דיורייתא שנקרא זנות, וכיוון שחופה זה דיורייתא, אז עד שאין חופה, האיסור הזה קיים. יש אפשרות אחרת שהיא מעניינת. אני צריך להוסיף מה שמעתי לפני כן, פלפוליסטית. מאוד מפולפל. תמוע ביותר, מבחינה מעשית. איזה איסור יש לאישה ארוסה לארוס שלה? איזה איסור דיורייתא יכול להיות? אמרתי איסור זנות. מי אומר שאיסור זנות דיורייתא? לא מצאנו פסוק כזה. אז איזה איסור זה יכול להיות? למה שהארוסה תהיה אסורה? מה האיסור של הארוסה? שיש את איש. היא אסורה לעולם בגלל שיש את איש. אז יש האחרונים שהציעו בשביל הרייבד שהוא סובר שהארוסה אסורה כאשת איש בלי ההתר של בעלה. כלומר, כשאדם מקדש אישה, יש לה שם של אשת איש. אשת איש אסורה. נישואין זה מתיר אשת איש לבעלה. יש בזה היגיון. כשעושים קידושי, קידושי זה משהו פורמלי, זה נותן לה מעמד. איזה מעמד? אשת איש. בלי קשר אליך, אתה רק גרמת לזה. כדי להתיר, צריכים לחבר ביניהם, צריכים טקס חיובי שיחבר ביניהם. זו החופה, זה נישואין. ועד אז היא אשת איש, גם לא. היא אשתו. כמו שהרשפה חושב שזה מצחיק. כתב הרשפה, אני קצת עוד פעם, לעניין התבי, מכיוון שנתקצ'ה, הרי היא קנויה לבעל, ומותרת לא מייתה. הרשפה חושב שהיא קנויה לא. אם היא קנויה לא, אז היא מותרת לו. הרשב"א מחבר בין קניין לבין היתר. דבר, זה לקוח ממושגיהם של גניבה. פרה שהיא שלי, אני משתמש בו. פרה שהוא שלך, אני לא משתמש בו. אז אם היא קנויה לא, אז היא מותרת לו. אבל יכול להיות, זה מאוד אחרינש להגיד את זה, שכשאני מקדש אישה, אני נותן לה שם של אשת איש. זה לא איסור גניבה, יש גם איסור גניבה. אבל יכול להיות, אני אגיד את זה בקיצור, אבות אומר שיש שני איסורים באשת איש. אחד זה, ואל אשת עמיתך לא תיתן שכפתך לזרה. יש איסור לבוא על אישה של מישהו אחר, סוג של גניבה, ויש איסור של לא תנף. אישה, אשת איש, היא ערבה. אתה לא פוגע, זה לא בין אדם לחברו, לבעלה. זה ערבה, כמו אחותו, כמו שאר העריות. זה מעמד. עכשיו, זה כבר יכול להיות שאשת איש אסורה גם לבעל. מאוד מוזר, זמנית. עד שהוא לא יחבר ביניהם. שיטת הרייבין היא שיטה מאוד מעניינת, היא שיטה דחויה, לא מצוטטת, רק הרשב"י הכיר אותו, רישום אחרים אפילו לא מזכירים אותו. טוב, הזכרתי שתי אפשרויות להבנתו. הרב שואל, תשובה היא כן. הרב שואל, אירוסין אוסר אותה לכולם נישואים מתירים לו? כן, זאת הסברה שמציעים כדי להסביר את שיטת הרייבד. יש לו איסור אשת איש מדאורייתא. לפחות סוג של אשת איש מדאורייתא, והוא כלול באיסור הזה. מה המקור לזה? כתוב, אסור לבוא על אשת איש.
מה המקור?
המקור הוא שכתוב, לא תנף. אסור לבוא על אשת איש. אתה שואל, הרב שואל את שאלת הרשב"א, ברוך שהתכוונת לרשב"א. זה מחמאה. זה מה שהרשב"א שואל. יש הבדלים, אבל איפה כתוב איסורים? אז הצעתי משהו. אני אסביר רק עוד פעם, אמרתי את זה, אבל אני אראה את זה רק בקיצור, ניתן להוכיח. זה ניתן להוכיח. שבאשת איש יש שני איסורים. אחד זה לקחת אישה ממישהו אחר, ואז זה ברור שאותו מישהו אחר מותר בה. אסור לי לגנוב את הפרה שלך, אסור לי לגנוב על ידי ביה את האישה שלך. אז זה ברור שאם היא קנויה לו, אז היא מותרת לו. אבל אפשר להוכיח שיש איסור אחר באשת איש שלא קשור לזה שיש לבעל. שם אשת איש אוסר, כמו שאחותך אסורה, ואמך אסורה, ובתך אסורה, ודודתך אסורה, אז ככה גם אשת איש אסורה. ניתן רק דוגמה קטנה בשביל לסבר את האוזן. יש קו כזה, שאפשר למצוא את זה בראשונים, שיטת רבינו תם, והרבה באחרונים, שאדם שמת בלי בנים ויש לו אחים, יבמה לשוק. זה פסוק נפרד בתורה שיש איסור כזה, אבל אופי האיסור הוא איסור אשת איש. במקרה שלו המיטה לא התיר, הוא מת אבל אין לו בנים ויש לו אח, אז מיטתו לא התיר אותה, ולא תהי אשת המת החוצה, זה בגלל שהיא אשת איש. עכשיו הוא לא קיים, אז אתה לא גונב ממנו, היא גם לא אסורה עליו כי הוא מת, אבל זה לא מוכיח את הרעיון הזה. זה מוכיח זה שיש איסור עצמאי שנקרא אשת איש, ולא בגלל שאתה פוגע בקניין של הבעל, אלא בגלל שיש לה מעמד. אז צד אחד ענקית, אני מודה, צד ענקי, קדימה זה להגיד שייתכן שאיסור אשת איש קיים גם לגבי הבעל. אני מבין מאוד, רגיש מאוד בזה שזה נשמע פרדוקסלית, אני לא תומך גדול בגישה הזאת, זה יותר קיוריוז למדני, אבל מה יש על הסוד? יש רייבד, אז אולי זה ההסבר, הסבר ברייבד. טוב, אז זאת סוגייתנו לגבי איסור אשת, לגבי איסור ארוסה לבעלה. אני חוזר ואומר, זה איסור קצת חידתי, כי אין סוגיה, אין מקור ישיר בגמרא שמדבר על זה, אלא זה רמוז דרך אגב, ובבחות צריכים להסביר אותו. אם אנחנו מסתכלים ברמב"ם, פרק י' הלכה א', מלכות אישות, מקום מספר 4. אז הרמב״ם אומר כמה דברים, אני חושב, מעניינים. אני מבקש שתקראו את הרמב״ם בראש פתוח. לא יודעים שום דבר, רק מה שכתוב ברמב״ם. כמו שהרמב״ם רוצה, שאנחנו נקרא אותו. הארוסה אסורה לבעלה מדברי סופרים, כל זמן שהיא בבית אביה. הבא על ארוסתו בבית חמיו, מכיר אותו מכת מרדות. ואפילו אם קידשה בביה, אסור לבוא עליה ביה שנייה בבית אביה, עד שיביא אותה לתוך ביתו, ויתייחי דימה ויפרישן עלו, וייחוד זהו נקרא כניסה לחופה. והוא נקרא נישואין בכל מקום. מה למדנו מהרמב״ם? הוא אומר זה יסוד הרבנן. ארוסה אסורה לבעלה יסוד הרבנן עד שלא יהיה נישואין. לא מזכיר ברכה. בהלכה לא הבאתי את זה כאן. בהלכה ג' אומר הרמב״ם כשיש נישואין אז מברכים. אבל הרמב״ם לא ציטט ולא רמז ללשון שמסכת קלה שיש חשיבות לברכה. הוא אומר היא אסורה עד שלא יכניסנה לביתו ויתייחד אימה ויפרישנה לו וייחוד זה נקרא כניסה לחופה והוא נקרא נישואין בכל מקום. אז היא אסורה עד נישואין וזה מדרבנן.